נקרא, אנחנו פחות או יותר את א', התחלנו קצת את ב', עשינו פעם שעברה. גם מי שלא היה בפעם הקודמת, אם משהו לא ברור, משהו לא נראה, משהו לא נכון, או לא מסכימים, או זה, אז זה לא סיבה לא לשאול, או לא לקשות, או לא לתרץ, או לא להסביר. אז אם אתם מרגישים שאתם לא בעניינים, אז אל תתביישו, למרות שלא הייתי פעם קודמת. זה הסגנון שלנו, לכן יש הרבה פעמים חזרות על הרבה דברים. אנחנו מדברים על המושג של קרבת אלוקים באדם. גם כמו שאמרת, גם זה מתבסס פה על הפסקה באורות עמוד קמ"ב, פסקה י"ג, שם הרב ממשיל את העניין של קרבת אלוקים לבריאת אדם וחווה, אדם הראשון, זכר ונקבה וכו' וכו', במשל ובנמשל על פי הדברים עצמם. אז אני באמונת איתנו לפקוח עיניים עיוורות. אז זה עשינו פעם שעברה, אני מדי פעם אעשה משהו בקצרה כדי להתקדם פחות או יותר, מה שלא נראה, לשאול. אחת הסוגיות המבוארות ביותר את התהליכים המתרחשים באומה הישראלית בפרט ובישות בכלל, בדורות האחרונים, היא סוגיית הנסירה המתבררת בדברי הרב. ועכשיו הוא צטט מהפסקה שלו באורות, אי אפשר לאדם להיפרד מדבקות האלוקית, ואי אפשר לכנסת ישראל להיפרד מצור אישה או השם אלוקי ישראל. הדבקות האלוקית היא טבע כללי באנושות. תהליך קרבת אלוקים לטוב זה לא משהו שמייחד רק את עם ישראל, זה משהו שמייחד את כל האנושות כולה. על הדולר האמריקאי כתוב, מה כתוב שם? אבל מישהו אמר שיש טעות דפוס, האל נפלה. In God we trust. אבל זה צחוק. טבעיות של אצל כל אומות העולם, אצל כל המין האנושי, קרבת אלוקים היא דבר בסיסי שאדם מחפש. אדם נברא בצלם, אומרת המשנה במסכת אבות, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם. חביב אדם שנברא בצלם. על גבי זה מופיע אמנם מדרגתה המיוחדת של ישראל, שבשונה מחביב אדם שנברא בצלם, אצל עם ישראל קראו, נאמר, חביבים ישראל שיקראו בנים למקום. בהם מתגלה אור האמונה בצורתה היותר תאורה ובהירה, מבחינת אתם עדיינו, משה ודניאל, נכרנו פעם הקודמת, מהמובן של עדיי, אומר על זה המדרש, בילקוט שוחר, על תהילים, ובעוד כמה מקומות, על, על הפסוק הזה, ואתם עדיי נאום השם ואני אל, אומר עדס חס וחילה כביכול, אם אתם לא עדיי, איני אל. אם אנחנו העדו של הקדוש ברוך הוא, כביכול אין אלוקים. אז דיברנו פעם קודמת על העניין של המשל של שגרירות, שגרירות היא מייצגת את המדינה עצמה שהיא מייצגת, למרות שהיא מצאת בטריטוריה אחרת, אבל אם אין חתיכה של אותה המדינה, שהיא מצאת בחלק השני של הארץ או כל מקום, וברגע שמדינה רוצה להתכחש למדינה השנייה, היא לוקחת את השגרירות. אז כאילו אין יחסים דיפלומטיים בין שניהם. כך כביכול, השגרירות האלוקית בעולם זה עם ישראל, אתם עדיין נאום השם ואני אל. אם השגרירות נלקחת, כביכול אני אל, אין לי שגרירות במציאות, אתם המשיאות. לכן כשאומות העולם רוצים ללחם כביכול באלוקים, אז נלחמים בעם ישראל, שהוא הנציגות האלוקית עלי אדמות, וזה שורש הבעיה אנטישמית וכו' וכו'. והדברים ארוכים, אולי כן המקום פה להאריך, אבל לא עכשיו. אולם, עצם הקשר לאמונה ולדעת השם, שווה הוא לכל מי שצלם אלוקים בקרבו. הניצוץ האלוקי הפנימי זורח בכל אחת מהאמונות השונות, בתו סדרי חינוך שונים לתרבות האנושית, לתיקון הרוח והחומר, השעה והעולם, היחיד והציבור שלה, אלא שהן בהדרגות שונות. יש סוגים כל האמונות עצמם, יש מדרגות באמונה, יש עובדי עבודה זרה, יש עובדי עבודה זרה בשיתוף, יש שילוש, יש כל מיני שיטות, כל מיני סגנונות. המשותף לכולם זה הרצון לקרבת אלוקים, ותלוי כמה אתה, הדברים מבוארים אצלך, כשבחוד החנית ובפירמידה למעלה נמצאת האמונה היהודית, הישראלית, שהיא האמונה הטהורה. כשם שכוח הצומח אחד הוא מתגלה, הוא מתגלה בארץ אשר בלבנו, באזור אשר בקיר. כוח הצומח מופיע במה שקרה צומח. יש לנו אזור קיר ויש לנו ארץ בלבנון. שני סוגי צמחים, צמחים לכאורה שהם צומחים, אחד זה מופיע בעוצמה גדולה ואחד בחלישות, אבל גם שניהם, המשותף לשניהם זה שהם שייכים לעולם הצומח. אלא שבראשון הוא בא בצורה עשירה, מובג, ושני הג'ינים בצורה ענייה ומועטה. כן, אור הצוץ האלוקי בא בגבוהה שבדתות והאמונות באופן עשיר ודרך אומה ובירודה שבהן באופן מטושטש, בעוני ושפלות. אבל גם במעמקי הקליפות היותר גסות גנוז וחבוי הוא אותו הניצוץ הטוב, אור השם, אור האורים. הדבקות בשם היא התשוקה היותר טבעית לאדם. אין התשוקה שהדבקות המוכנת באלוקים חיים באור אינסוף, דבר שאפשר להיות חילופו בטבע ההוויה. כשם שאנו מוכרחים לחיות, להיות ניזונים ומתגדלים, כך מוכרחים אנו להיות דבקים בשם. בשום אופן לא תוכל לאנושיות וכל ההוויה לחיות בלא הזרם של התשוקה, של תשוקת הדבקות האלוקית, החי תמיד בקרבה, אף על פי שהוא באופן סתום ונעלם. ואמרנו כבר שנאמר באחד הפילוסופים המכונה ברקסון, שלא הייתה ולא תהיה, לא יהיה חברה בלי אמונה. אין מציאות כזאת. היה ניסיון כזה במשטר הקומוניסטי, ואנחנו מבינים איפה הוא נמצא היום. לא הוא נמצא בזל, אבל הוא נמצא בכל מקרה מחוץ לתחום הטריטוריאלי של מושג הקיום האמוני. נכון, הדבקות האלוקית של האדם הכללי מקבלת לרוב צורות מסולפות ומכוערות. הרשעה והבערות האנושית יבקע את הדרכים של נטיית האדם הכללית השואפת אל הטוב, אל האמת, אל העושר הרוחני במעקב מובנו. אז אוכל לקרוא בשם השם, אומרים חז"ל, אוכל בשם חולין. שם השם הוא כבר הפך להיות משהו של חולין, שאנחנו מוצאים שדווקא בשם המכונה קרבת אלוקים או מכונה דת, אפשר לעשות מעשה רשעות, להגיד אללה ואכבר, ולהוריד לך, לצערנו הרב, עוד כמה בני אדם אחרים להרוג אנשים, והכל בשם אותה אמונה לכאורה, אותה דבקות. ומלחמות עולם היו על העניין הדתי, האמוני, בין עמים, משטרים. זה הכוח שעשה הרבה דברים. זה כשהדברים עצמם לא מבוררים. כשהם לא מבוררים טוב, אז הם יכולים להגיע למצבים שליליים. אבל הכוח המניע הוא המאוסק של קרבת אלוקים. אחרי זה, אלא מפרט חוסר ההכשרה לאור האמונה בתארתה, ומכל מקום, הקשר אלוקים הוא החוט החורזת כל אופי החיים האנושיים, בכל עליותיהם ומורדותיהם. ואתה אלוה, כותב רבי שלמה בן גביאור, ולא יחסר כבודך בגלל עובדי בלעדיך, כי כוונת כולם להגיע עדיך. זה שאנשים לא מתנהגים נכון, זה לא מסיר את זה, שיש להם רצון לפחות, להופיע את המוסר של קרבת אלוקים. וכמגיעו של אחד מגדולי הפילוסופים, זה מה שרמזנו קודם, החברה האנושית גם הפלילית ובתכלית, בלא אמונה לא הייתה ואיננה, וכפי שהוכיחה זאת שוב, ההיסטוריה בנפילתה של רוסיה הקומוניסטית, זה בשם ברקסון. לא נשלט בזה כמובן הבחירה החופשית, אין באנושות אין בישראל. מוצאים לנו בשך כל הדורות תופעות פרטיות של התכחשות לאמונה ומורידה בשם שמיים, אבל אם זה הקשר האלוקי היה קיים מתוך הכרח טבעי, נפשי וסביבתי, מתוך פיקוח מדודר שלא ינטל יסוד החיים מהעולם הכללי ומישראל לפרט, הבחירה החופשית הייתה לעולם מוגבלת, לא ניתן לה מן השמיים שלטון רחב. מהי איפה סיבתה של אותה תופעת הכפירה של דורות האחרונים? כאשר הפיקורסות אינה עוד חלקם של הרע של בודדים בלבד, המתגברים בזדון על טבעם ועל טבע הסביבה האנושית הכללית, אלא תופעה חברתית תרבותית כללית. האם ישנה משהו מהותי בטבע האדם בישראל? בזאת דן הרב כאן. זאת אומרת, אנחנו מורגלים שהמושג של אמונה היה דבר הכרחי, היה קיים בכל האנושות כולה. אם ניקח עד לפני תחילת תנועת ההשכלה, כל העולם היה עולם מאמין. קחו 150 שנה, 200 שנה עבורה, כל העולם היה עולם מאמין במובן המכונה דתי, אמונה כזאת, אמונה אחרת. לא היה מושג של אנשים, אולי זה היה בודדים בודדים, האפיקורס הוא נכונה על שם אפיקורס, פילוסוף יווני, אבל באופן כללי החברה הייתה חברה דתית, כל מקום היו, הלכו להבדיל, הלכו לכנסייה, הלכו למסגדים, הלכו במזרח לכל ה... אלילים שלהם, ולאבדי בתמל את האור, עם ישראל היה כולו דתי. הולכים בתי כנסת, שומרים על מסות, זה היה דבר שזה היה טבעי. הבנת ש... איך אמר פעם איזה מישהו אחד, בצפון אפריקה, ידעת שמי שהולך בדרך של התורה, הוא נמצא בקהילה. מי שמתחיל טיפה להתנדנד, הוא ממנה מתנתק מעם ישראל והולך. או מתאסלם, או שהוא מתנתק. המסגרת המכונה הדתית שמעה במובנים מסוימים על חברה, כל חברה בעניין שלה. אבל אנחנו רואים ב-150 שנה האחרונות, ובחריפות הולך ומתעצם יותר, פתאום קמות חברות שאין אמונה. אין אמונה דתית, שלקים חברות כאלה לכאורה, הן מתקיימות, הן פועלות, הן עושות, שהן אידיאולוגיות, שהן כל מיני דברים. אפשר להקים תנועת בילו, בית יעקב לכו ולכה, לחתוך את אור השם. לכאורה, מהלכים כאלה, גם באומה הישראלית, וגם באנושות כולה. אז מה, איפה הנקודה של מה שאמרנו, הכרח אלוקי, של קרבת אלוקים? זה ענייננו פה בכל הסוגיה הזאת. עד לפה, הקדמת פתיחת מבוא של כריכה של הספר, מובנת פחות או יותר. אמנם, כן, אי אפשר לאדם להיפרד מהדבקות האלוקית. אבל אי האפשרות הזאת, שהיא מהות צלם אלוקים שבאדם, ומכל כל סגולותיו והתעלותו, והיא אף הולכת ומופיעה בכל הדורות, כתופעה ממשית ומתמידה בחרות ההיסטוריה, יש בה הכרח טבעי שאיננו נותן מקום לבהות הדת לגלות את פעולתה. זה שדברים הם הכרחיים, יש בהם חיסרון. מה החיסרון? חיסרון שלא בחרתי בזה. למשל, אדם נולד גבר. היו אנשים, ניסו להיות נשים, יש כל מיני תופעות כאלה מוזרות במציאות. אני לא רוצה להיות אישה, לא שאלו אותי. אני שואל אותי, הייתי מוכן להיות אישה. או, יש טיפוסים כאלה בכלל. אני, אם שואלים אותי, הייתי מעדיף להיות שוויצרי. ולא ישראלי ולא יהודי. יש דברים שהם לא תלויים בך. הם בכך מסוים. זהו, מה לעשות? כשאתה בא לבן אדם, בכלל, בכל דבר בחיים, אדם עדיף לבחור בדברים עצמם. השבוע היו אצלי שלושה בחורים מאזור בני ברק, התקיעו פה שבת ובאו למכון, אכלו אצלי סעודה בבוקר. דיברתי איתם קצת, אז אמרתי להם את המשפט, את רוח הדברים שאנחנו רואים פה. אמרתי, יש כאלה דתיים שהם מקנאים בחוזרים בתשובה. למה? אתם כיף לכם, אתם הייתם חילונים, בחרתם להיות דתיים. אנחנו נבחים, היינו דתיים כל הזמן, שמו לנו כיפה, והתקדמנו בחיים. כמו שהתקדמנו יותר, שמו לנו עוד יותר מצוער, אסור, 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 התקלת מוקצת, טה, 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 טה. נחנקו כולם. מרגישים חנוכים. אז יש איזו הרצה לחוזרים בתשובה, אתם בחרתם בזה, אנחנו זה. חוסר הבנה של מה זה אמונה, חוסר הבנה ורגשי נחיתות של טיפוסים כאלה, דתיים, שרואים שהדשא של השכן ירוק יותר תמיד, והם לא מבינים כמה הדשא שלהם עוד יותר ירוק. ואז אמרתם ככה בחריפות, עשיתי קצת לסבר את האוזן. אמרתם, נכון, אתם צודקים. יש אמא של חז"ל שאומרת, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. אמרתם, הרבי מקוצק אומר, לא יכולים לעמוד מהסירחות שבאים בעלי תשובה. הם נבהלו. לא תמיד, בעל תשובה זה דבר גדול. אמרתם, אתם יודעים איזה ניסויים עוברים בעלי התשובה, מהשטויות שהם עשו, איזה קשיים יש. מה אתם יודעים מה הם עוברים? אתם צריכים לסמוך מה שיש לכם, ולחזק את מה שיש. חסך את זה מסוים, תבחרו בזה, תתחזקו בזה. ולכן המושג בעל תשובה ירד לאיזה דברים כאלה. אדם היה בלי כיפה, שם כיפה, נהיה בעל תשובה. אבל אנחנו מבינים פשט אחר במובן שמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים יכולים לעמוד. את הרב מסביר, הרב קוק, הוא אומר, מקום שבעלי תשובה, הכוונה למי שנשוי לתשובה, דהיינו להתחדשות, להתפתחות, לשינויים בחיים. מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד, כי הם גמורים. הם עושים 20 מצוות גמור. אדם צריך להתחדש, ולכן גם הרב הראשי הוא בעל תשובה. וכל אדם שהוא מתחדש הוא בעל תשובה, כי הוא מתפתח כל הזמן. מעמיק באמונה שלו, מעמיק בקיום מצוות, מתרחב, מתפתח, פותח אופקים, מתרחב. זה נקרא בעל תשובה. כל אדם שמוסיף במציאות עוד ועוד ועוד, נקרא בעל תשובה. טוב, נעננו, לאותם טיפוסים. מה הם מרגישים? אותנו הכריחו להיות דתיים, אז אנחנו מסכנים. כי מה? כי אדם אוהב לבחור בדברים עצמם, ואל תביא לי את זה בצורה כפויה. אותו הקשר שבין האדם לאלוקיו, המופיע באופן הכרחי, בלתי ניתן לפירוט כלל, יש בו את יתרונו ומעלתו של החוק הטבעי, המסודר ובטוח ומלא גבורה. יש לדעת לקחת מטבעיות החיים וחוקיה, את העוז שלה, את איתנותה, את הסדר המדויק שלה, את התמדתה ושקידתה, את מתינותה, ואת העמדה הבטוחה המתגלה וחזירותיה לגבי עצמה. אולם מאידך גיסא, יש בהכרח צד חיסרון, משתחרר מעברונה, מפרעותה, מהכרחותה, עבדותית, בשלילת כוונתה, וחיסרון גניותה. השמש זורחת בבוקר, במזרח, שוקעת במערב, זה נתון קבוע אצלנו. המים בנחל, בנהר, זורמים תמיד מהמקום הגבוה למקום הנמוך. דברים, הם לא שואלים אף אחד, יש שיטפון, הוא ירוס כל מה שיש בדרך. יש דברים שהם לא, אין פה בכלל, זה דבר עיוור. הטבע הוא עיוור. יש בו צדדים מסוימים שהם קבועים, אתה יודע, בטוח תבוא בבוקר, תקחו בבוקר, השמש זורחת בטוח במזרח. אולי השתנה משהו? אתה לא מבין עניין. היא לא ישנה כלום. יש פה הכרח. אבל בהכרחיות הזאת חסר משהו מסוים, שמשהו מניע את הדברים עצמם, האידיאל שיכול לברר את הדברים, חוק עבדותי כזה קבוע. הדעת נותנת מקום לבחירה של תוך חופש, מהכרה ברורה שהאדם מכיר בפנימיותו את האמת כתוכן יותר חשוב ויקר של חייו, חסרה בחוקי הטבע. בחוק הטבעי, סליחה. ברור, הדברים שאנחנו זורים אליהם, משהו לא ברור, לשאול, כי אנחנו מתקדמים מול.
רגע, דני.
כן.
אז בעצם מה שאתה אומר...
סוף סוף מתעוררים, שאלה.
כן.
אחלה לדבר כל הזמן. טיים אאוט לנוח.
אז
אם
הבנתי נכון, אז בעצם בנקרא לזה מערך הטבעי של החיים, של הטבע עצמו, אז החוק טבעי שהנהר יזרום ממקום הגבוה למקום הנמוך, וזה בעצם טוב. אנחנו שאנחנו כל יום קמים בבוקר ו... אולי לפעמים לא מעריכים זה שקרנו בבוקר, ואנחנו ברוך השם בריאים, ויש מה לאכול, יש מה לגבוש. אולי אם הבנתי נכון, אז מה שאתה אומר זה שלא מקבל הכל באותו מובן מאליו, זאת אומרת, גם בעניין הטבעי, נכון, נולדתי בית דתי, אבל לא הייתי דתי, ולכן אני קצת איזושהי נקודה מסוימת להעיר ממקודם, זה לפעמים שאתה בא מבית דתי, אתה לא מסתכל רק בהערצה לצד השני, אלא אולי הקינה היא לא באה במה שהוא עשה, אלא בזה שהוא באמת מברר, אנחנו נולדנו איזושהי מציאות דתית, ולא נולדנו תוך בירורים, לא למה אני מניח תפילין. כשאדם בחור ממוצע בגיל 18-19 מבית דתי, למה אני תפילין? ככה עשיתי מול זה, אין המשמעות המסוימת, אין. אני יכול להגיד על עצמי, היום 24 ורק שנה ומשהו במכון, אז אתה מתחיל לבעל את הדברים, באתי לפה, איך אמרתי לרב מלכה, באתי לחפש את הרגש, את החיבור, את ההבנה הפשוטה, כי לא ידעתי. נולדתי לתוך מציאות. לכן כשרואים מישהו שבא מבית לא דתי, אין את הקינה של מה שהוא עשה, יש את הקינה של את הרצון לברר, את התמיהה, את האש הזה.
אבל למה היא צריכה להיות נובעת מקינה? תעשה את זה, תהיה כזה.
זה קשה.
קשה מאוד דתי, וקשה לצאת מזה, מסכים איתך, זה קונספציה כזאת שאתה נעול עליה, מקובה בה, מסכים איתך, אני איתך.
נולדת לצורך שמציא, זה כמו שכולם יודעים שהם מאוד, כולם בגמרא מה שמפחדים במראה זה ללמוד את התוך, כל הישיבות תכונו,
אני אעזור.
זה מאוד...
הוא מנסה לעזור לך פה, יש פה איזה שמוצניק אחד שיעזור לנו.
קשה לסיפור על בק מלך שבא אל מישהו שהוא עני, ורוצה לתת לה מתנה, אבל פה יש לה הכל. אתה מבין, פה אין לו מה לתת לה. איך היא תדע באמת מה יותר גבוה ממה שיש לה? איך אני יכול לשכנע אותה? נכון שפה יש לו יתרון, יש לו חיסרון עליי, כי אני העני, אני כבר חוויתי את העוני, עכשיו שאני בא לארמון, אז אני יודע להעריך מה שהיא קיבלה והיא מולדה,
מה שיש לו.
אבל מה? אבל לכם יש יתרון עלינו, כי אתם...
לבית!
אתם לא התקלקלתם, אתה מבין? אני פצוע, אני קודם כל צריך לטפל בפציעה, ולטפל בפציעה זה מייסורים, זה קושי. נכון שאחרי הפציעה, עכשיו, לי תמיד יישאר את הלב. אני, הקדוש ברוך הוא יטפל בצלקת רק בעולם הבא, כאילו, כתוצאה מהתשובה, אז אני אקבל את התשובה על הצלקת בעולם הבא, אבל הצלקת פה תמיד יישאר, עם מפצע כזה שהוא תמיד קיים. עכשיו, אתה בלי הצלקת, יש לך יתרון.
למה בלי הצלקת? באת בית דתי ואומר,
לא,
אני לא.
לא, הוא מדבר...
אני מדבר על עצמי.
נו.
יש את הצלקת.
לא, אז תעמיק בה.
מה, לא היה, הייתי בית דתי.
לא, אני מדבר עכשיו על זה, אלה שנולדו לדעת. לא עברו תשובה ולא עברו...
עברו תשובה אמיתית.
יש לכם יתרון כי אתם...
אתה לא הבקת.
אתם נקיים, כי אלה שהם נולדים בזה, מההתחלה יש להם נקיות, הם יכולים להגיע למדרגות הרבה יותר גבוהות. עכשיו, איזה מדרגות? ברגע שאתה מברר את האמת עם המציאות שאתה כבר נולד אליה, אז פשוט קל לך, אתה מבין? מגיל אפס מחנכים אותך להיות אתלט. אז יש לך כבר שרירים מגיל אפס. אני, כל השרירים שלי מנוונים. אני צריך לעשות הכל מההתחלה, כלומר, יש לך יתרון. השרירים אני מקבל גם על הרגש ועל השכל. אתם לא צריכים להרגיש רע להפך, צריכים להרגיש עוד יותר טוב.
אתם מרגישים שהרבה דברים באים מתוך כפייה ולכן אתה בועד.
בסדר, זה מה שאנחנו מדברים פה, אבל יש לך השלמה לעניין. אתה יכול להעמיק, להיות אדם שבוחר בדברים עצמם, בעמקה שלך. ככל שתעמיק יותר, אתה תרגיש את החושה, כי אתה...
יכול, אבל שמעתי פה משורה במכון, למה בלם לא אוהב לקחת החלטות בחיים? כשלוקח החלטות, אתה בעצם פורש את עצמך. אתה יכול
להיות
את עצמך.
בסדר, זה בעיה שלך.
תמיד אנחנו אוהבים שמישהו יעשה לנו, יעשה לנו...
אם אתה לא פוגש את עצמך, אתה בבעיה גדולה.
נכון, נכון.
אתה חייב,
זה לא רק הסיבות שלך.
צריך
עומס? המון עבודה, זה לא חשוב. באנו לעולם הזה בשביל... לעבוד, אני צריך לנו שרבולים מקופלים גם בשלג. אנחנו עובדים כל הזמן. מי שבדין צריך מוריד שרבולים, תבוא לבחר, הוא צריך לדעת שהוא עובד בעולם הזה. מי שבא פה לאיזה... אני יושב לי על הגב, מסתכל למעלה ולמטה, זה פסה.
העולם שלנו הוא מאבק.
התמודדות.
אפשר לראות את המאבק במגן דוד.
אנחנו נהיה צערים לצורך העניין. לא משנה, זה אותו כיוון.
מגן דוד, כמו שג'ני, הצדיק צייר עכשיו, מורכב בשני משולשים. המשולש עם השפיץ למעלה, זה המשולש האלוקי. שם אנחנו מקבלים את ה...
הוא מתכוון לזה, אני לא יודע, אני רוצה להבחיש את מה שהוא אומר, לא יודע מה הוא אומר.
עכשיו, אבל... אפשר לראות את החיים שלנו בתור מאבק. אנחנו, ברגע שאנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא, תראו את טיפה מתאבקים, מתאבקים שהם מתאבקים, הם במאבק, אבל הם מחוברים. גם ראיתי טיפה מתאבקי סטומה כאלה.
וואו.
אז הם כל אחד תופס את השני. כל עוד הם דפוסים אחד לשני, הם במאבק. אבל כתוצאה מזה שהם במאבק, הם מחוברים. הם נפחים ליחידה אחת. גם אנחנו, שאנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא, אנחנו איפשהו במאבק. מה זה המאבק הזה? זה מאבק למנות את המשולש שלי כל הזמן כלפי מעלה. וכמה שאני
זה שלך? יותר,
כן, אתה יכול להראות אותו, אתה תראה שהצלעות לעולם לא ייפגשו, שתי הצלעות האלה, הן אינסופיות. אינסופיות, גם לגובה וגם לרוחב. כמה שאני עולה יותר גבוה, אני גם ברוחב מעמיק. זה מציאות חיבור. שאני שואב דרך המאבק של החיים מהקדוש ברוך הוא את המצוות ואת היופי של התורה ואת כל מה שאנחנו מצווים, וזה מאבק אינסופי. כלומר, גם יעקב אבינו, שהוא נאבק עם המלאך, הוא מנצח, הוא מקבל שם חדש, ישראל, אבל לא יעקב, לא עקום, ישר, הוא מסוגל כבר להיות במציאות של אמת. כלומר, אבל...
היי, בוא תעמוד פה.
צריכים להבין שגם יעקב רוצה מנוחה בעולם בו, אלו ברוך הוא אומר לו, בעולם הזה אתה לא תנוח. אנחנו רואים שהוא כל הזמן בורח מהאמת שלו עם הסיפור של דינה, עם האונס שלה, שהוא לא מסוגל לתת להיות אמיתי, להיות הזבנים שלו לוקחים את האחריות. כל מיני דברים שקוראים לו, הוא רוצה כבר לנוח בעולם הזה. אלו ברוך הוא אומר לו, חמודי, בעולם הזה אתה לא תנוח.
זה דברי המדרש, דרך אגב.
כלומר, אתה צריך להיות כל החיים במאבק. החיים שלנו זה מאבק. המאבק שלך הוא שונה משלי, כי אני מתחיל מאפס. אני חושב את התשובה, אני צריך להתחיל הכל מההתחלה. אבל אתה, את המאבק שלך אתה עושה לעומק. העומק שלך פה זה המשולש של זה. דרך כלל באיזה גובה אתה יכול להימצא פה? כי אתה נמצא, אתה התחלת, יש לך פור עליי של שנים. אני מדבר על אלה שנולדים...
בוא נגיד את זה בצורה מאוד רחבה. הפכו כתב את ספר אורות התשובה. אמר לי פעם, חוזר בתשובה, אמר לי, תגיד לי, יש לו רנטגן. והפוק לא היה חילוני, לא? הוא הבין את נפש הבעל תשובה יותר מיותר שבעלי תשובה משלים את עצמם. וכן מאמר הדור וכל הדברים עצמם. ויש את המעמיק בתורה עצמה, אתה מרחיב את עצמך עוד ועוד. טוב, לענייננו. רק בדעת מופיעה הפסגה של צורת האדם, של האישיות המוסרית המוכן, באמת שלא מתוך כפייה, אף לא כפיית הטבע. לשם הבחירה הטובה הזו ירדה הנשמה לגוף, ובה יוצאת לפועל ההתעלות היותר גדולה של האדם ושל העולמות כולם התלויים ובו ומתעלים בעילויו. האדם בשבועה, נאמר בעניין שבועות, למעט אנוס שאין שבועתו שבועה, ששבמקום שאין דעת, אין זה האדם. כלומר, אדם יכול להישבע על כל דבר, אבל אם אנסו את האדם, אין שבועתו מקיימת. זה גם רומז על העניין. שמה שחזר, זה קצת אקטואלי, זה התקופות של היום, אותו פורים קטן, אנחנו מגיעים, שבפורים אומרים חזל על הפסוק, והתייצבו בתחתית ההר, אומרת הגמרא במסכת שבת, מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא את התורה לעם ישראל. מה זה תחתית ההר? מרגלות ההר יש תחתית, אז המדרש אומר כביכול שהקדוש ברוך הוא הרים את ההר, עם ישראל מתחת, אמרנו, חבר'ה, your money or your life, מה אתה מעדיף? רוצים את התורה? או שפה תהיה קבורתכם, אומרים חזן. אז אומרים חייל, יש פה קצת משהו לא שלם. למה? יש פה מין מודה רבה לא ראיתה. ככה זה ביטוי חזל. עם ישראל יכול להביא להגיד, שמע, ריבונו של עולם, מה אתה בא אליי לטענות? הנסת אותי לקבל את התורה. אז מה אתה מעניש אותי? אלא מה? יש גילוי מילתא, כבר גילוי מילתא בפורים. הדר קיבלו על מלאכה של ראש, קיימו וקיבלו. קיימו עם ישראל, מה שקיבלו בכפייה, קיבלו בבחינה חופשית, והוסיפו מצוות רבנן וכו' וכו'. שאתה מגלה דעתך שמה שכפו עליך, אתה רוצה בכפייה הזאת. אבל בעצם בכפייה יש מודעה רבה לא ראית, יש פה איזה חיסרון מסוים, שהוא נותן טעם לפגם בעניין. כן, סליחה. נכון, מסביר המהר"ל, מסביר המהר"ל, שבעניין מתן תורה אין בחירה חופשית. אין בחירה חופשית, למה? בגלל שהתורה היא סדר העולם. ולא יכול להיות סדר העולם, היא תלוי בבני אדם. וצריך לבוא לך, אלא מה? זה מעין כפייה של משהו שהוא טבעי לך. חז"ל אומרים את זה בצורה אחרת, הרמב"ם מביא את זה בצורה אחרת. שנייה, נסביר את זה. הרמב"ם מסביר את זה, הווריאציה של הרמב"ם מופיעה בצורה אחרת. אומר הרמב"ם, בעיקרון, אדם צריך לתת גט לאשתו על פי כללים מסוימים, הוא צריך לתת גט בבחירה. אני, לא אני, באדם מסוים, הוא מחויב לתת גט לאשתו. לא נותן. הוא מתעקש. היה טיפוס כזה תימני, ישב בכלא הרבה שנים, עקשן, לא נתן גט לאשתו, שם אותו בכלא. הוא מת בסוף בכלא. אמר, אני לאשתי, אני אהיה בכלא ואתן לגט. יש טיפוסים כאלה. אז אדם לא צריך לגט לאשתו, אומר הרמב״ם, מה עושה בדין? תופסים אותו, מרביצים לו מכות. עד שיאמר, רוצה אני. רוצה אני. כפיית על גגיגית. הרבצתם לי, ימת עליי, ואתה אומר לי עכשיו, זה לא בחירה חופשית. אומר הרמב״ם, לא, לא, לא. יש פה, הבחירה החופשית כן. אתה מרביץ כביכול למניעים החיצוניים שמונעים ממנו לתת ולהופיע את העצמיות הכי גדולה שלו. זאת הכפייה שיש. כפיית הגיגית באומן מסוים זה גילוי העצמיות הישראלית, שישראל וקודש ברוך הוא ברא את החדמה. זה דבר אחד. זה הנשמה היהודית, זה התורה. אז כלפי חוץ צריך איזו כפייה מסוימת. וההוכחה לזה, זה בימי אחשוורוש, שגילינו דעתנו שנוח לנו במה שכפו עלינו כביכול, ובזה שאנחנו מוסיפים עוד מצוות, וזו סוגיה בפני עצמה העניין הזה. עד הדורות האחרונים, הייתה התשוקה לקרבת אלוקים, חיה ופועלת בנפש האדם, בין בדרך ההזרמה הנשמתית, כפי שהיה עד ביטול יצרה לעבודה זרה על ידי השכנס הגדולה, ובין מצד השכל וההרגשה הדתית, הרגליוזית, רגשית, של יראת שמיים, כללית, וקשר לעניין האלוקי, כפי שהיה לאחר מכן. תמיד זה היה... או שאדם מכוח האנרציה, או מכוח הזה, או מכוח ההבנה. תמיד העניין של קיבת אלוקים זה לא ניתנה רשות לבחירה, לחופש האנושי, לפרוק עול בצורה רחבה עד כדי פירוד מן הקשר האלוקי. זה לא היה קיים בכל מהלך ההיסטוריה האנושית שלנו. שמירה והגנה אלוקית מדוקדקת הקיפה את האנושות וכמובן את ישראל. ובדרך של הכרחים פנימיים, נפשיים וחיצוניים, מנעה את הרע והחושך מלהתפרץ, טרם הופיע בהירות הדעה השלמה המסוגלת להדריך את האדם ולהובילו לחפוץ באמת מצד עצמה. והנה, בהגיע הזמנה של הדעת להופיע, משנה ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, קורא הדורות מראש את אותו חוק שבטבע האדם וההיסטוריה, מסיר את האונס הפנימי, ומאפשר לבחירה להתגלות בכל חופשה. עד שלב מסוים היה הכרח מסוים, בשלב מסוים ריבונו של עולם משנה מנגנונים מציאותיים. פתאום יש תהליך כזה שאנשים כביכול מתנתקים מהאמונה. ברמה המכונה חיצונית, היא חיצונית כמובן, תכף גם נבין גם למה, אבל פתאום אדם יכול להגיד, אני לא מאמין. יכולה לקום חברה כביכול, שאומרת, אני חברה אפיקורסית. תשמעו את הטיפוסים האלה, הרבה פעמים חיים לך, אחר כך הביטוי כזה, אני אפיקורס בריבוע, אני לא מאמין, אני לא זה, כל מיני ביטויים כאלה. עצם האמירה הזאת, עצם האמירה שפעם לא הייתה ככה כל כך רווחת, היא מגיעה היום, נמצאת בחברות מסוימות, אצל אנשים מסוימים. מה פה העניין? זה סוד הנסירה. אומר הרב, הפסקה באורות, ציטוט עוד פעם, על כן באים ימים שתרדמה נופלת על האדם, והפרצופים נסרים זה מזה, עד שהפירוד הגמור נעשה אפשרי. ספר בראשית הוא בוודאי נסתר, אבל אם זה גם משל, כפי שמתבאר במקורות קודש פנימיים של תורה. חז"ל אומרים, כל מעשה בראשית זה סרטי תורה שאי אפשר לאדם רגיל להבין אותה. מי שניגש ספר בראשית כפשוטו, לא מבין ספר בראשית. ספר בראשית, לא בכלל פרשת בראשית, לא ספר בראשית, אבל כל נושא בריאת העולם וכל האדם הישהו וכו', שם זה סרטי תורה שמי שהולך על הפשט, איבד את העיקר. אולי אפשר במובן לקבל מוסר, אבל איך התהליכים היו בדיוק, מי שניגש ככה, לא מבין. אדם הראשון וחווה נבראו לאחת הדעות בחז"ל, כשהם מחוברים חיבור טבעי גב אל גב. התורה אומרת על אדם הראשון, זכר ונקבה ברא אותם, ויקרא אותם אדם. אדם הראשון היה זכר ונקבה. אומרים חז"ל, מחוברים גב לגב. בצד הזה המכונה זכר, בצד השני הנקבה. הם היו מחוברים גב לגב. כך בבריאת העולם. בריאת אדם הראשון. במצב כזה, ההכרח הטבעי לא הותיר מקום ואפשרות לאדם לבחור באשתו מתוך חופש ורצון. לא שאלו אותי, שמו את האישה בגב. אמרתי לכם פעם קודמת, היה איזה בחור אחד במכון, שהוא היה לו קצת קשה עם שידוכים. אמרו, שידוכים זה כאילו, כופים עליך אישה, אתה לא בחטפה. אז הוא ביקש, הוא אומר, לפני שאתם שתחיל לי, תגידי לי איפה היא גרה. ועשה תרגילים, הלך לנסות למצוא אותה, לראות אותה, לפני שיציעו לו אותה, את הבחורה שיצאו להציע לו, ואז יחליט אם כן או לא. כי הוא היה קיבוצניק, היה לו מאוד קשה. המושג שידוכי זה איזה סטריאוטיפ כזה, שאתה קשה חצאתי מזה. כי לכאורה אתה לא בחרת. לא הלכת לדיסקוטק, פגשת מישהי והתאהבת בה, love story, ואחרי שבועיים התגרשתם. אלא, זה איזה טעם מסוים. אז לכאורה, כשאתה אדם הראשון נוצר עם אשתו על הגב, שם מוחקים בכל הגב, להבדיל, אתה לא שאלו אותך. לא שאלו אותך, יש פה הכרח מסוים, שאתה לא בחרת בו. רגע, אבל אני אולי רוצה אישה עם עיניים כאלה ושיער כזה וכו' וכו', ושמו לי פה בגב מה שלא שאלו אותי. פה זה טעם נפגע. אז מה קורה אז? עד אשר ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם, האישה, ויקח אחת מצלעותיו. ופה הרבה אנשים טועים. יש לנו לסיפורי הילדות של הגן ילדים, שלקחו לנו את הצלע מפה, ומזה עשו את האישה. רש"י במקום על הפסוק הזה אומר, צלעותיו זה לא צלע במובן הזה, אלא במובן של דופן, כמו צלע המשכן, מה למשכן היו צלעות, אלא הכוונה לדופן. דופן בעברית, צלע. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא לקחת מצלעותיו, אם הם מחוברים כך, הוא חתך באמצע את הצלע, ופתאום מה נהיה? איש ואישה. ואז הוא יכול להגיד, זו הפעם עצם מעצמי. ובשר לבשרי. זה לא שמו לי לקדבק, אני בחרתי בה. אז בואו נראה את זה כתוב. ויפל השם אלוקים תרדמה לאדם ואישן, ויקחת מצלעותיו, נחלקו הגופים, ננשאו הפרצופים, נפרד החיבור הטבעי, ותחתיו מתבלטת הבחירה השכלית הרצונית. מצד התוכנית האלוקית הכל צפוי וידוע כמובן, אך מצד האדם יש כאן ניתוק מן המצב הקודם. יש לכאורה, הייתה תיומת, יש תאומים, שהם התנתקו פתאום, הם לא תאומים, הם נפרדים. אבל זה בתוכנית האלוקית. הנעלם כעת, ופירוט זה הוא הגורם ומאפשר לבהירות הדעת להופיע, עד ששב האדם ובוחר באותה אישה, בחווה, אך מתוך הכרה ואהבה. זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרה אישה, כי מאיש לוקח הזאת. כלומר, אתה, אני צריך לדעת לסבר את זה, יש לנו פה חתנים שדי נמצאים כמעט, לא כמעט, ברוך השם בשנה הראשונה. אתה נולדת מקום פלוני, והאם מקום אלמוני. אבל אתה יודע לך שבשורש העניין אתם דבוקים, הקדוש ברוך הוא כך לדעת. ואתה הולך ומטייל בעולם, והיא הולכת, היא גדלה בבית כזה, ואתה בית כזה, תרבות שונה, מנטליות שונה, תפיסות עולם כלות. בשורש העניין, במובן של 40 יום לפני מולדת הוולד, בת קול יוצאת ואומרת בן פלוני לבת פלוני, זה כבר ידוע. אבל אני בחרתי בה. בסדר, זה סיכו לך אותה. מצד האמת, אתם שורש אחד. רק מצד העניין שאתה אומר, אני בחרתי באישה הזאת, בסדר. הרב קוק, אני לא מציע דרכים כאלה, הציעו לרב קוק את הבת של האדרת. אז הוא לא מוכן להתחתן איתה. אבל הוא אמר, יש רמב״ם שאומר שחייב אדם להיות את אשתו, יש לו שהוא מתחתן איתה. לא שיהיה מצב שבו אתה הולך, יכולה גם כמה להתחתן איתה, יכול למרות שליח לקידושין. אז הרב קוק אמר, טוב, תביא אותה, אני חושב של הרמב״ם הזה. הביא אותה, פתח ככה לשתי שניות לדלת את הווילון, הסתכל עליה, סגר, חתים לי עליו סדר. יש לו שעניין, אם אתה באמת, מה אתה מחפש כל מיני דברים, אנשים אומרים לך, אינטריגות, אני רוצה בחורה כזאת, אני רוצה כזאת, ואני רוצה כזאת, פעם בא אליי בחור, סליחה, אז אתם נעשה, יש פה כמה רווקים שזה יש להם משברים בעניין, אז צריך להודד את העניין. אומר לי, אני רוצה להתחתן, רק אישה יפה. כמובן, יפה זה משהו יחסי. אמרתי לו, אין בעיה, אתה יודע מה? בסדר. הבאתי לך כמרקת היופי. העולמית, מי סתבל אם אתה רוצה? בסדר, יאללה, כך. לא יודע איך אפשר למדוד דבר כזה, אבל תנו להם, לבוחרים לבחור. הבאתי לך אותה, כך תחתן איתה. עכשיו בוא נשחק לך, אני אלך איתך צעד צעד. בשלב מסוים, אותה מלכת יופי מסתבל, היא באופן טבעי, אישה, אתה רוצה ילדים, לא? יש שינוי פיזיולוגים. פתאום היא משמינה, כתמים בפנים, פצעים, אוכלת כל הזמן. אבל כבר לא מסתבל, אין אישה, זה רק אותה. אבל אתה רוצה את הילד, אתה רוצה לגדל ילדים. למה התחתנת איתה? של הילדים. הילדים, מביאה לך מה שאתה רוצה, אבל שימי פיזיולוגית. זרקת, אמרתי, לא, לא, אני יותר אכזרי. לא ככה. אתה נוסע, גמרתם את החופה, גם אתה קושר ובחות, הולכים למכונה ירח דבש. יש נוהגים ככה, להגיד את המילה הזאת. נסעת, היית נהג טוב, נחמד, בסדר, לא שיקור, צלול, שמעת לעצמך, שנת טוב ביום, אתה לא עייף, לא כלום, ופתאום רכב חותך אותך. ושמת ברקס, והיא נכנסה בשמשה הקדמית. נהפך לפני שעתיים התחתנת, שלוש שעות התחתנת איתה. מלאה פצעים, מלאה זה. נו מה, זרקת אותה? אז אתה לא אומר לי, אתה לא מתחתן עם המשקה החיצוני, עם החיצוניות של ה... עם האדם אתה מתחתן. עם 40 יום לפני מדבר בבלד, ודאי שאנחנו שנה מכבדתו של אדם. אבל יש, ואמר פעם, לא ראיתי זה בפנים, אבל אמרו, יש ביטוי כזה, לא ביטוי, מאמר חז"ל. אישה נאה, דירה נאה, וכלים נאים, מרחיבים דעתו של אדם. רגע, שנייה, שנייה. אבל אמר לי מישהו שכתוב בזוהר, אישה נאה, דירה נאה, כלים נאים, מחריבים דעתו, אותם אותיות, מחריבים דעתו של אדם. מתי? כשאתה עושה את זה, עיקר, זה מחריב דעתך. אתה כל מה מקנה לאשתך, כל מה מחפש שתהיה יפה, ותהיה יפה, אתה לא חי בכלל. אתה כל מה בונה את הבית, עוד בית, ומחריב, וקודם כל כלים, כלים כל הזמן. כשזה חסד יצטרוף אליה, הוא מצטרף לכל מהלך חיים שלך, ודאי שזה נאה, מי שנאה נאה בעיני בעלה, ויפה בעיני בעלה. יש אנשים, אתה, בצורך העניין היית אומר, אחד שחיים את המרכת היופי, התחתן עם אחד שאתה אומר, אתה אומר, זה לא חס וחלילה, לא מזה זה בבנות ישראל, זה מכוער, אתה מתחתן איתה, אבל יפה בעיניו, כי הקשר הוא קשר נשמתי, וממילא, הצד החיצוני הוא לא העיקר, אז זה מלכים דעתו של אדם, אבל אנחנו מחפשים את החיצוניות, אז נחזור לענייננו. זה הסטייה ככה מכוונת, ככה מרפקים לכמה אנשים מצטדים, כדי להתעורר קצת ולהתעשת, לחפש את העיקר. כמובן, אני חושב גם האישה תהיה נאה ויפה וכו' וכו'. מה?
בלי לחץ.
כמובן בלי לחץ, זה סרט מכוני. האדם הראשון קיבל את אשתו כמשהו מולץ ומוכח. אז הקדוש ברוך הוא מנסר את הצלעות, יוצר שתי גופות שונים, עצם הפירוד הזה של הגופות, אחת מהשנייה, יכולה ליצור מצב שבו עכשיו האדם בוחר באשתו, זאת הפעם עצם מעצם, הוא בשר בשרי, לזאת יקרה אישה. יש פה לכאורה, אני בחרתי עכשיו באישה ולא כפו עליי. כן. למה אתה אומר שלא? הזוהר אומר
שהיו... אדם מחווה.
אז הזוהר אומר שהיו עוד אנשים.
למה
אתה טוב היצר לדבר את האדם? אני מביא, לכן אני אומר לך, זה סתרי תורה הכל. אנחנו לא מתעסקים בסתרי תורה, לא מנסים להגיע לזה. אבל הרב קוק מביא באחד האגרות שלו, שחוץ מאדם מחווה, היו עוד אנשים מסביב. לא, זוהר העניין הזה לא מביא אותנו, אל תיבהל. זה לא כפירה באמונה ולא כלום. רק צריך לענות לך לעניין שאתה אומר שהייתה לו בחירה. אלא אנחנו מקווים בתפיסה, בהנחת יסוד, את אתה יכול, כמו שאמרנו, אדם נולד בבית דתי, הוא יכול לבחור בזה. אם תעמיק בזה, אתה תבחר בזה. ולא רק שני בך, אני, זה לא חוכמה. אחד אמר, אני רוצה ללכת לברר את האסלאם, את הנצרות, בודהיזם, כל מיני תקתות, איזה סיבוב של כל העולם, ואז יבוא לפני כל העניינים, ואני בוחר בזה. זו תפיסה לא נכונה. במה שאתה קיים היום, אתה יכול להעמיק במה שאתה קיים, וזו בחירה אמיתית. כי אתה מעמיק בהכרה שלך, וגם אם אתה בעיד דתי, אתה יכול להעמיק להיות בעל תשובה אמיתית. בלי לנסות להוריד את הכיפה ולנסוע בשבת ולא לעשות שטויות. עצם העמקה שלך בתורה עצמה, ובעצמיות שלך ובאישיות שלך. אם אדם חושב שהוא הגיע לעצמו, נולד, הנה, עשיתי סמינריון, חוג, ארבעה מפגשים, שעתיים כל מפגש, גילוי העצמיות של האדם, וגילי את עצמך, בסדר, אני לא מקנה בבן אדם הזה, שהוא חי באשליות, במקרה הטוב. אדם כל הזמן מוריד עוד רבדים, גם בקשר בעל גישה. זה הולך ומעמיק כל הזמן. אדם לנצח, הוא מעמיק בקשר בינו, לבין אשתו. הוא בעל תשובה. הקשר ביניהם מתחדש עוד ועוד ועוד ועוד. וזה צריך לומר, תפיסה תפיסה חיצונית. לכן יש הרבה תופעות שליליות.
רגע, אז למה, אז אם זה טבעי בעצם, וגם הם קשורים אחד לשני בצורה טבעית, האדם והאישה, למה כל כך קשה, למה אי אפשר לבוא להסתכל לדעת, אתה מרגיש בצורה טבעית שזה זה? למה כל כך זה קשה? קשה, זה
דבר שלא תקרא את הנסות. קשה, אמרתי לך, פעם למדתי עם חברותה. היה רבי יוסי ענן, הוא היום המזכיר של הרב עובדיה יוסף. אז היינו חברותה. אז למדנו פה במכון מאיר, וכשהגענו לזה תוספות קשה, אז הוא עשה ככה, היה עושה ככה, כצרה, כאילו, שהאותיות הסתדרו שנביא את התוספות. אמרתי לו, יוסי, לא ככה, תעשה ככה. הבעיה היא פה, לא פה, האותיות הן אותן אותיות. זאת אומרת, קשה, כי אנחנו ניגשים לא נכון. כי יש לנו מסכים וקליפות, כמו שומר אומר. יש כל מיני קליפות, כל מיני מסכים שאנחנו יצרנו לעצמנו. כל מיני סטריאוטיפים, כל מיני עניינים. וזאת הבעיה שלנו. מצד האמת, יצחק יוצא לסוח בשדה ופוגש את אשתו. הוא פוגש את אשתו. הוא קודם תוך לסוח בשדה. וזאת אשתו. אף הוא הביא לו, סתם שניות. זאת אשתו. זה מה שאנחנו מדברים פה, שאדם לומד את עצמיותו, עובד על עצמו, עובד על עצמו. איך? שהוא רואה, עובד מצד המידות, שהוא רואה מוסר, לומד מעמיק, בלימוד אמונה, מרחיב את עולם התורה, ועבודה, עבודה שהיא כל החיים. עד עכשיו זה קורס ואתה גומר איתו. זה כל החיים, עבודה קשה. אבל אנחנו, היא מלאה סיפוק, כי אתה כל הזמן עוד ועוד ועוד. זה לא עבודה קשה, עבודת פרך, אלא עבודה עם סיפוק, אבל היא עבודה. אם כן, על גבי היתרונות והמעלות של הקשר הטבעי העצמי, נוספת ביות הדת עם מעלותיה המיוחדות, ושני אלה מתאחדים לשלמות ומעלה כפולה. כך הוא אף בנמשל קרבת אלוקים שבאדם. יסודה בקשר טבעי הכרחי, שפעל את פעולתו בכל ההיסטוריה האנושית. העיר את הלבבות והניח את רשומו בעומק הנפש. לאחר מכן, עם הופעת התורה וקיומה במשך דורות רבים, הולך העולם ומתעלה בפנימיותו, עד שבעידונו ובביסומו נבנית בו היכולת להבין את האידיאלות שבקשר האלוקי, לחוש את טעמו ונועמו, ואז ניתנת רשות משמיה לדעה הרחבה והחופשית להתגלות בעולם, אף באותה נקודה מרכזית ויסודית שהיא מגמת הכל, האמונה והדבקות האלוקית. וחז"ל כתוב בספרים שבתקופה מסוימת, בשלב מסוים, מעייני תהום נפתחים ויורדת חוכמה לעולם. ובאמת אנחנו רואים איך שהעולם עצמו, מתנועת ההשכלה, מתפתח טכנולוגית בצורה לא יאומן, ההתפתחות הזאת. עצם איזה שלב מסוים פתאום העולם, נשים לב, כל ההיסטוריה שלו, תקופה של ימי הביניים, ואז מתחיל תהליך, פריצות, הכל. ממציאים את החשמל, את הגלגל, מכוניות, עד היום. היום כבר אנחנו אומרים, אתה בכלל נמצא במצב שאתה אמור לי, אתה קונה מחשב, יצא מהחנות, גם אני מתיישב כי יצא חדש כבר. התפתחות
של היום בחמש שנים זה מה שהיה בינתיים במאה שנים.
במאה, הלוואי במאה. הכל מואץ, כל הטכנולוגיה, הכל מתפתח. כי הדעת ירדה לעולם, ברוך השם. בהרבה מובנים, אפשר גם להגיע לירח. וליצור מטוסים, וכל הזמן חשמי. המצאה פסטה ידועה שהיא מאוד משמחת, דוחף כרטיס, יוצא כסף. אני בתור פרסי מבסוט מזה. אבל אחר כך המינוס בבנק, זה לא משנה. איך אתה דוחף כרטיס יצא כסף? וכן על זה הדרך היום, אתה לא מדבר, זה כבר נהיה פרימיטיבי, אתה מתלהב בחידושים שזה טלפון, אתה מדבר אליו מוחק, ראיתי בעיניי, מצאו את זה ישר כבר, זה כבר פסה. אתה מדבר על טלפון, הוא מדבר מחייג. כשהמציאו את הטלפון הראשון, שהיה עם חוד, עם דברי שופרת, באו לחפץ חיים, אמרו לו, מה אבא אומר זה? סוף סוף, אני כל הזמן אמרתי, שמדברים פה ושומעים שם. ולא הבינו שבלשון הרע, אתה מדבר פה, זה פועל שם, שומעים שם. הנה הטלפון בלוחיה. אז לא נדבר על זה שאתה רואה שגם יש מהות לדיבור, היא יכולה לחייג, אתה יכול לדבר, זה מחייג. אז משמע שהדיבור הוא ממשות. הוא לא סתם מילים באלמה. אתה, יש מדור בעיתון, רכילות. מלחשים שם, מספרים שם, אפסן שמועתי וכו'. רבק, מילים פועלות. החיים והמוות ביד הלשון. עובדה, זה יכול חייג. זה דוגמה, מה המילים יכולים לעשות? ומה הטכנולוגיה עושה? טוב, העולם פרץ קדימה. אולם, ההכרח הטבעי, עם הכישורים והנתוקות שבו, שרו שלב אחד קודם שמופיע ביעון הדעת. כדי להשלים את החיסרון שבהיעדר הקשר הטבעי, בהתקרב השלב בהתפתחות האנושית שבו מסוגלת הדעת לגלות את פעולתה, מתוך מה שהלכו הדורות והתעלו בסגולתם הפנימית, נעדרת כבר צורת החיים והדבקות האלוקית הקודמת. תכף ומיד, כשהשכל מתעורר אפילו מעט, אף על פי, וגם מפני זה שעדיין איננו מספיק לאחריה ולאות בתוקף ידי החיים, הרושם השלילי של סטיית המצב הקודם כבר נגלה וניכר. פה הרב מצטט ממאמר, צילמתי לכם אותו פה, ואולי פעם הבאה נעבור עליו, במאמרי הראייה לתקופת המעבר. טורף הדברים של המאמר שם, ונראה את זה אחר כך פעם הבאה, זה שהעולם עצמו, במגמתו יש התפתחות, והעולם עובר ממצב האינסטינקט, זה היינו המהלך הטבעי, אל מצב ההכרה. כך העולם הולך ומתפתח, אם נשים לב, המעלה הולך מדברים שהם למה ככה, לאנשים שרוצים להבין את הדברים עצמם, והעולם הולך ונסה לחקור הכל לדעת. בשלב הזה, אומר הרב, שלב האינסטינקט הוא שלב טבעי שהדברים זורמים. אתה לא, אין פה אומר שאלות ואין כלום. בשלב שהשכל מתחיל לתפוס פיקוד, והוא לא תפס פיקוד שלם, במצבי החפיפה האלה, שהשכל תפוס פיקוד, זה בא לחשבון האינסטינקט, ואז במצבי ביניים כאלה, שהרב קורא להם תקופת המעבר. משל למה הדבר דומה? אני תמיד אומר את זה בדוגמה. החלטנו לעלות מדרגה. אז יש בכדורגל, יש בחתנים, תעלה ברגל ימין. עליתי רגל ימין. לקחתי את רגל ימין, עליתי על המדרגה. עכשיו אני רוצה לעבור למדרגה. עכשיו עליתי. זה המצב שאני הכי לא יציב בעולם. ילד קטן, גבי, אני פה לאחורה. כי למה? כי עזבתי את המדרגה הקודמת שלי, למדרגה הזו עדיין לא הגעתי, ובשלב המעבר, בתקופה הזאת, אני לא אציב. אומר הרב, זה תקופת המעבר, שבו אתה עוזב את צו האינסטינקט, הצד הטבעי, הפשוט שלא מבין, מנסה לעבור לצד ההכרה וההבנה, ופה בשפה אני מתכוון לגליל הבגרות, שבו אנשים עושים שטויות, עושים דברים, כי הוא עבר מילד למצב בוגר, תקופת הבגרות הזאת, שעדיין עזבת את המדרגה הקודמת, המדרגה החדשה לא הגעת, התקופה הזאת, תקופה של בלבולים, של שטויות, של כל מיני דברים, ואז נכנסים כל המהלכים הקודמים. עכשיו, מה אתה עושה במצב כזה? האם אתה חוזר חזרה למדרגה הקודמת כדי להיות נוח במדרגה הקודמת, או שאתה מנסה באמת לדעת שאתה תקופת מעבר, ועוברים למדרגה הבאה. וזה, פעם הבאה את המאמר הזה. טוב, נעצור פה, כדי ש... מה שאתה עושה על זה? אפשר להמשיך עוד... זה כמה שורות, אבל השאלה היא, אולי נראה פה. סתירת המצב הקודם, הבא בסערה, במהפכה הגדולה, בשינוי ערכים גמור, יוצרת חלל גדול, הנותן מקום לרשע ולטומאה להתרחב מאוד, עד להתפתחותה של תרבות רחבה של כפירה ומטריאליזם, שכחת אלוקים בשליטת כוח המדמה, אולם היא זו המכשירה את ההופעה השלמה. זאת אומרת, בתקופת המעבר הזאת, שאנחנו עוברים את התקופה הזאת, תקופה, אז כל המהלכים השליליים מתפרסים לתוך המהלך עצמו, אבל זו תקופת מעבר שדווקא היא מכשירה, אם תזכרו מה שאמרנו בפעמים הקודמות, ונחזור על המשל הידוע, שאם יש לכם מקום מסוים, צריף, יש לך פה צריף, ואתה רוצה לבנות פה וילה, כשאתה הורס את הצריף, אתה מתחיל לבנות את הווילה. והצריף מעכב את בניין הווילה. זאת אומרת, זה שיש פה את ההריסה של המדרגה הקודמת, היא למעשה תחילת הבניין הקודם, או משל הידוע של גלגל השיניים, שאנחנו חוזרים עליו הרבה פעמים, גלגל שיניים. אנחנו, שמעתי זה בשם הרב וינר, יש לך גלגל שיניים? גלגל שיניים מסתובב עם כיוון השעון, ימינה. יש פה בגלגל שיניים קטן, חוצפן, שהוא מחליט להיות עקשן. והוא אומר, אתם הולכים עם כיוון השעון, אני אלך נגד כיוון השעון, אני אלך ככה. מה הוא עושה כשהוא הולך ככה? לאיזה כיוון? זאת אומרת, אם הוא היה הולך בתלם, הוא היה עוצר את זה. זה שהוא הולך הפוך, הוא עוזר לו לנסוע יותר קדימה. כך מהלכים עצמם, שיש מהלכים עצמם, שלכאורה העדר, או החיסרון, או הדברים עצמם, הם מניעים את כל המערכת קדימה. זה שאתה נמצא כרגע במצב של בלבול, חוסר יציבות, ואתה חייב להתייצב. זה גורם לך להתקדם, להעמיק, להתרחב. אלא אם כן, אתה נופל ואתה עושה שטויות. טוב, באמת, בוא נעשה.